בזמן שעבדתם 141, דני פלד, שלום.
שלום, מה נשמע? געגעת?
האמת שכן. ואפשרת?
אפשרתי?
כן.
מהקור? כן. אני אפשרתי לך להתגעגע.
אתה התגעגעת? היה לך חסר?
היה חסר לי מאוד.
היה חסר לך מאוד.
הדביקות והלחות הזאת פה בארץ זה משהו ש...
קשה בלעדיו. כשלא היית, דימרנו עליך בהדרכה ואמרנו שעכשיו נופש עם דובים קפואים, וזהו, יש צילום בפרצי שלך עם הדובים הקפואים, מאיפה שלא היית במקום קריר.
אתה נראה כמו אופיר אקוניס.
זה הילד שלך ושל אופיר אקוניס. מתחבק עם דוב קוטב. יפה?
יפה מאוד. יפה. כל הכבוד.
קצת זה, או בפרצי או AI, מה נראה לך שזה?
גם הדוב הוא קצת יצא איזה כלבלב חמוד כזה.
נכון, נכון. בסדר, לא התחבקת עם גריזלי מפחיד.
ראיתי גריזלי אבל.
ראית?
כן. האמת היא ש...
מה, יושב כזה שרוח אחורה, נכון? כי היה לו קר?
א', חם מאוד, גם בקנדה, הייתי בקנדה, ויש איזה כביש כזה שאתה כאילו שם, אתה נוסע, אז אתה אמור לפגוש דובי גריזלי בטבע.
זה הבטחה.
הבטחה. הלוך חזור, הלוך חזור, שום דוב.
אבל קיוסקי מלא, אה?
אתה זוכר שאמרת לי לפני זה, אם יש לך איזה ככה רעיון לאיזה מזכרת קטנה, אז תביא לי.
נכון.
אז הבאתי לך.
לא!
ממש קטנה.
וואו.
סוכריית מייפל.
אני לא מאמין לך.
ממייפל אמיתי, כן, מקנדה.
רואים את זה? סוכריית מייפל. כן. אמיתית.
זה טבעוני כמובן, תגיד לי אחרי זה מה אתה חושב על הדבר.
פותח את זה עם הילדות שלי, מתות על מייפל.
באמת?
כן.
כאילו הם בטירוף שם, בכל מקום מוכרים
מייפל. דוכנים.
בדוכנים, חנויות. וואלה. בכל מקום מוכרים מייפל. רק אני רוצה להגיד לך כמה עובדות שהספקתי ללמוד בקנדה על עצי המייפל.
דברים חשובים שלא יכולתם להמשיך את החיים שלכם מכאן והלאה בלי לדעת את?
זה מהעצים הכי קדמוניים על פני כדור הארץ, מתקופת הדינוזאורים.
וואו, גם דינוזאור אכל את המייפל הזה.
נכון. מי שהבינו בכלל את הדבר הזה שזה מתוק ושזה טעים, זה האינדיאנים.
Native Americans, בבקשה.
נכון. עוד נתון מדהים, שהעץ צריך להגיע לגיל של 45 שנה, כדי שאפשר יהיה להפיק ממנו את השרף הזה שהוא בעצם המייפל שלו. אריק קלפטון מנגן על גיטרת פנדר, שהצוואר שלה הוא עשוי מעץ המייפל, מייפל נק.
זה פעם מביא איזה לק על הצוואר.
בדיוק, וגם דיוויד גילמור, וגם כל הגיטריסטים הגדולים, וקנדה אחראית ל-80% מהמייפל בעולם, ובעצם חייבתי שאת כל ההצלחה הזאת חייבים לאמריקאים, כי בעצם הם המציאו את הפנקייק.
נכון, מה היית שם את זה?
מה אתה עושה עם מייפל חוץ מסוכריית מייפל מטופשת כזאת?
בקיצור, עוד אספקט שבו הקנדים ללא השכנה עשירה מדרום, לא באמת מתארגנים על החיים.
תקשיב, זה בדיוק בשבוע שהיינו שם, הורידו את הדירוג אשראי לארצות הברית, נכון? אז ארצות הברית עכשיו היא AA פלוס, וקנדה היא טריפל A. האמריקאים כאילו, הם משתגעים מזה, אתה יודע, הם משתגעים מזה. אתם יכולים להסביר לי איך קנדה הזאת היא טריפל A, ואנחנו AA פלוס? זה הורג אותם. אבל מה שבאמת פה בזמן שהרחובות בערו, אז בקנדה היערות בערו, וזה הדבר שהכי מטריד את הקנדים, יש עדיין שריפות ב... זה הרי כל מיני מין מחוזים, קנטונים, מדינות, עכשיו השריפות הן בעיקר באזור שנקרא בריטיש קולומביה. זאת תמונה שאשתי צילמה מהחלון של האוטו, והיינו צריכים לעשות בעצם איזו הקפה של 4.5 שעות כדי להגיע מאיזו עיר אחת לעיר אחרת. אתה נוסע בתוך עשן. שבועיים לפני זה שנסענו, אז היה תמונות של ניו יורק כולה בעננת עשן, והעשן
שבאה מקנדה.
מבאה מקנדה, וזה אפילו הגיע לאירופה, ללונדון ולפריז ולאוסלו. ולעוד מקומות שונים ומגוונים, ובעצם זו השנה הכי גרועה של קנדה בהיסטוריה שלה מבחינת שריפות. אתה יכול לראות שבעצם מבחינת כמות עצים שנשרפו, מה שקרה השנה בהשוואה לכל הממוצע של 25 שנה האחרונות, זה משוגע. זה גם פולט המון CO2 לאוויר, אז בעצם הפליטה של ה-CO2, אתה יכול לראות פה גם כן בטבלה, ביחס לשנים קודמות זה פשוט משוגע, והשנה אנחנו די באמצעה עדיין, וזה לא נראה שזה הולך לכיוון מספיק טוב, ודרך אגב זה לא קורה רק בקנדה, זה גם, אתה יודע, בזמן שהיינו שם, פינו את העיר רודוס, ושלושה אנשים מתו בסיציליה משריפות, ובאלג'יריה, 12 הרוגים משריפות, ואמרתי, הגיע הזמן שבעצם נעשה פרק על הנושא הזה, דיברנו עליו לפני יותר משנה, שגם התחיל להיות חם, אבל מה שקורה השנה זה פשוט... אני לא זוכר בכל החיים שלי כזאת שנה מטורפת, ואמרתי, אולי אני באמת ננסה להסביר למה השנה הזאת היא שונה מכל שנה אחרת, ועד כמה אנחנו אשמים במצב.
שזאת השאלה שמעסיקה את רוב בני האדם, נכון? כן. אם זה דבר שהוא ממילא קורה בטבע, אז זה לא אשמתנו ואין לנו מה לעשות, והכל בסדר, אבל האם זה מעשה ידי אדם?
ספוילר. מאוד. והאם גם הפעם סם אלטמן הציל אותנו? דווקא אני מסיים בנימה אופטימית.
אז צריך להגיד, אני חושב שהפרק הזה הולך לפנות לשני סוגי אנשים. אלה שעדיין לא השתכנעו, או שיש בעיה עם משבר אקלים, ויש הרבה כאלה, או אלה שלא השתכנעו שזה אכן מעשה ידי אדם. לשני סוגי אנשים אלה שווה מאוד להיות איתנו, יכול להיות שתשנו פרספקטיבה, אבל גם אלה שכבר לחלוטין משוכנעים שיש בעיה, והיא בלתי פתירה, ואנחנו לקראת קטסטרופה וקץ האנושות, גם לכם שווה להיות איתנו. כי יש, כמו שאמרת, סוף
אופטימי. אתה זוכר שבפרק ההוא שעשינו, אמרנו שבעצם אנחנו מאמינים, ולא ידענו עדיין מה יהיה הפתרון, שזה בסוף חייב להיפטר על ידי טכנולוגיה. ככה סיימנו את הפרק ה...
בוא נגיד ככה, אין דרך לראות פתרון אחר.
נכון, ובאמת מה שקרה בשנה הזאת זה שמסתמן פתרון טכנולוגי ועליו ננסה לדבר בפרק הזה.
רק בעצם... אני חייב להגיד שאם אתה מסתכל על AI בתור פתרון, אז הסרט שלך מחבק דוב, שרפנו בשבילו איזה ענף קטן.
לגמרי, זה אחת הבעיות הקשות דרך אגב, טוב, אתה מקדים את המאוחר, אז בואו שנייה נרוץ לפי הסדר. אז בעצם חודש יוני היה חודש יוני הכי חם של כל היונים בהיסטוריה, אבל חודש יולי שרק הסתיים היה החודש הכי חם בהיסטוריה נקודה. זאת אומרת, לא היה שום חודש יותר חם מזה, כמעט בשום מקום בעולם, ב-81% מהגלובוס, לא משנה אם זה בחצי כדור הצפוני או הדרומי, היה גל חום, ואיפה הגל חום הזה עיקה בצורה הכי קשה? במזרח התיכון. דיברנו על זה, אמרת לי, זה לא נשמע לך הגיוני.
עדיין זה לא נשמע הגיוני.
זה מ-CNN.
כי איך עולים ב-7 עד 14 מעלות מעל הרגיל, כשאתה ביולי שממילא הרגיל זה 35-67, לאן אתה הולך להגיע? יפה. ל-42, 48, 54, איפה המספרים האלה מגיעים?
אז השבוע צפוי להקות גל חום בעיראק, והטמפרטורות שם הולכות להגיע ל-50 מעלות. אתה אומר...
50 מילולית.
וואלה, ממש. אמיתי. כאילו זה הולכת להיות הטמפרטורה, ואתה אומר, וואו, 50 מעלות זה כאילו מספר שאתה בכלל לא יודע איך סופרים אותו ואיך מודדים אותו. זה עוד כלום לעומת מה שקרה באיראן שבוע שעבר.
152 מעלות.
פארנהייט, לא משנה, זה עדיין.
בוא נתרגם.
כן, זה 66.7 מעלות צלציוס. זה היה החום באיראן. עכשיו זה מספר, כאילו גם אתה באמת מתקלח במים הכי רותחים שיש לכם.
לא מגיע ל-66, זה קביעות.
בדיוק, והמים שם במפרץ הפרסי עומדים כרגע 32.2 מעלות. זה חום שבני אדם לא יכולים פשוט לחיות בו. זה היה החום מדידה בתוך שדה תעופה הבינלאומי של איראן, 66.7 מעלות. אתה אומר, אוקיי, לאן זה הולך הדבר הזה? כנראה, לפי הערכה של בלומברג, זה הולך להיות השנה הכי חמה בהיסטוריה האנושית. לא צפוי שזה הולך להשתנות, ואנחנו אומרים כאילו כל הזמן מדברים על החום, אבל בעצם זה לא רק חום, אנחנו חווים שלל תופעות מטאורולוגיות קיצוניות ביותר.
וזה מחובר בעצם להגדרה שהשתנתה מההתחממות הגלובלית למשבר האקלים, כי זה לא רק התחממות, קוראים עוד המון המון דברים, הם קשורים ביניהם בקשר מטאורולוגי, אבל לא רק החום השתגע.
בול. ובעצם באיטליה בחודש מאי 13 הרוגים ו13,000 אנשים היו צריכים לפנות הבתים שלהם משיטפונות שאיטליה לא ראתה אף פעם כמותם. ובסין, לפני שבוע, 11 הרוגים ו-27 נעדרים בגשם כבד שמכה בבייג'ין.
גם בהודו היו שיטפונות מטורפים.
ובהודו, ועכשיו בימים אלה בסלובניה, טירוף והצפות. אני אתן לך להגות את השם שלו, כי אני כמה שהתאמנתי על זה.
ג'אנז לנרצ'יץ'.
שהוא נציב האירופי לניהול משברים, בעצם פרסם ציוץ.
אתה אדם קר, כאילו, זה התפקיד שלו, לנהל משברים. בן אדם אייס, לא משנה כלום.
חבר'ה, לא להילחץ.
זה מה שהוא אומר כל בוקר.
כן, ככה הוא מתחיל את הזה, בלא להילחץ.
אבל אז הוא מוציא את הציוץ הזה, ומתחיל למפות איפה הולכים להיות משברים באירופה, ובמקום לכתוב מדינות הוא שם דגלים.
והוא אומר בסלובניה רד אלרט, ובסלובקיה גם רד אלרט, והצפות באוסטריה ובדנמרק ובשוודיה והולנד וסלובקיה וסלובניה ואקסטרים דיינג'ר, סכנה אמיתית
בהונגריה,
יוון, איטליה, טורקיה, פורטוגל, ספרד. וזה קורה בימים אלה כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט. ועוד ידיעה מאוד מעציבה שהתפרסמה בחודש שעבר בניו יורק טיימס, זה אמנם עדיין זה מחקר חדש שני מדענים פרסמו ועדיין כפוף לאיזשהו פיר ריוויו, אבל ההנחה של המדענים זה בעצם לפי ניתוח כל מיני תחזיות מטאורולוגיות, זה שב-2030 בקיץ לא יהיה קוטב צפוני.
יש בזה משהו מסעיר, זה יהיה בזמננו כבר, זה לא איזה עתיד רחוק, אתה יודע שאתה אומר, טוב, אחריים אבו, לא, זה פה, זה בזמנך. הדבר שאני כרגע חושב עליו זה הווירוסים שמשתחררים. מכיר את הסיפור הזה?
לא.
יש כאילו וירוסים, נבגים של וירוסים שתמונים בתוך הקרח מתקופות פרה-היסטוריות, שהם זהו, הם שקועים שם, יש מצב שהם הולכים להשתחרר לאטמוספירה, ופתאום יהיו לך מחלות שאתה לא יודע להתמודד איתן.
מחלות פרה-היסטוריות.
כן, שחוזרות פתאום.
ופתאום ביצים של דינוזאור יבקעו מה... כן.
ביצה קפואה תבקע.
בדיוק. מה הסיבות לתופעות הקיצוניות? הצורך הגובר באנרגיה זה כאילו הסיבה העיקרית, ודיברנו בהרחבה בפרק שאני לא זוכר את מספרו, אבל שודר ביוני 22, ודיברנו על אפקט החממה, הכי בקצרה והכי בהסבר פשוט. האטמוספירה שלנו מייצרת את האיזון הזה שמאפשר בעצם לבני אדם לחיות, כי היא מגינה עלינו מהחלל החיצון, ששם הטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות ולא מאפשר חיים, והיא מאפשרת את זה על ידי כליאה של CO2 במינון מסוים שמאפשר את הקיום הזה של החיים. מה שקורה זה שבעצם המפעלים מתחילים לייצר עוד ועוד אנרגיה ולפלוט דרך הארובות הרבה מאוד פחמן דו-חמצני, מתאן, חנקן דו-חמצני ועוד, וכן הלאה וכן הלאה, עוד הרבה מאוד גזים שנקראים גזי חממה באופן כללי, ובעצם קולעים את הקרניים של השמש בתוך האטמוספירה הזאת של כדור הארץ, ובעצם מחממים אותו מאוד. ואפשר לראות בצורה מאוד ברורה לכל אותם מכחישי קשר בין התחממות הגלובלית לבין מעשי ידי אדם, שממש עם עלייתה של המהפכה התעשייתית, שבמשך הרבה מאוד שנים היינו די בסטדי סטייט של 280 חלקיקים של פחמן דו חמצני למיליון חלקיקים, בעצם עלייה חדה 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 חדה, ממש העקומה מתחילה להתיישר לרמת הוקיסטי קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, שאז בעצם התחילה תנופה גדולה של טיוס ב-45 עד לימינו אנו.
מה שחשוב בגרף הזה זה בעצם שזהו מענה לכל אותם אנשים שאדם מפקפקים בעובדה שעליית ריכוז ה-CO2 היא מעשה ידי אדם. כאן אנחנו ממש רואים את הקשר בין מה יש באטמוספירה למה אנחנו פלטנו, זה הולך ביחד, והגרף שאתה מראה עכשיו זה בעצם המחזוריות
של ה-CO2, נכון,
למאות אלפי שנים
כי
אחורה.
כי אז בעצם הטענה, בדרך כלל מה שהם טוענים, אותם מכחישי
שזה חלק מהתהליך הטבעי של העולם.
בדיוק, והם צודקים. זאת אומרת, יש באמת מחזוריות, והמחזוריות הזאת קורית כל 50 אלף שנה, סדר גודל. ונכון, לפני 300 אלף שנה היו 300 חלקיקים ולא 270 כמו שהיה במאה ה-17.
אבל צריך לראות שכל התנודה של ה-CO2 באטמוספירה נשארת בתוך גבולות די קבועים לאורך 800 אלף השנה האחרונות, בין 150 ל-300 חלקיקים פר מיליון. ועכשיו
נכנסתי לאתר של נאסא, בדקתי מה קרה במדידה האחרונה נכון להיום שבעצם יש. אז בחמישי לאוגוסט 22 כבר עמדנו על 418 חלקיקים למיליון, וברביעי לאוגוסט 23 כבר עלינו ל-421. זאת אומרת, כל הזמן בעלייה.
ואנחנו בחריגה ברורה שלא ניתן להכחיש אותה מחוץ למחזוריות שהטבע הכיר עד כה.
בדיוק.
אז אם אנחנו מחברים את זה לגרף הקודם, נדמה לי שעדיין להמשיך לטעון שזה חלק מהטבע וזה לא מעשה ידי אדם, זה לא אנחנו עושינו ולא בכוחנו לבטל, זו טענה שמתקשה למצוא על מה לסמוך.
ובעצם אם אתה מנתח מה זה הגזי חממה, אז באמת הרוב זה פחמן דו חמצני, בין אם על ידי ייצור של אנרגיה שפולטים באמצעותו, 65% מהגזי חממה זה פליטה של פחמן דו חמצני, 11% שזה המעציבים יותר, זה בעצם הקטנה של כמות היערות על פני כדור הארץ, זה בעצם יערות, הרי פוטוסינתזה, מה שלמדנו כולנו, לוקחים פחמן דו חמצני ומייצרים עוד חמצן, ועוד מתאן וחנקן דו חמצני וגזים אחרים. ואם אתה מסתכל למה משתמשים בהם, אז תחבורה וייצור חשמל מעל 50%, תעשייה 23%.
נגיד בגדול בגדול, תחבורה רבע, חשמל רבע, תעשייה רבע, והרבע הנותר נחלק בין חקלאות ובין מגורים, בין מה שקורה בבתים שלנו.
בדיוק, יפה מאוד. והתחזיות הקודרות הן שזה לא הולך להשתנות, בטח שלא עד 2030. זאת אומרת, תהיה לנו עוד ועוד ועוד עלייה בכמות הגזים הנפלטים.
יש עכשיו גרף נורא מעניין שמראה שסין ממשיכה בתנופת העלייה שלה עם הפליטות, אבל היא די מתחילה להיעצר, ואילו ארצות הברית בירידה קבועה, איטית, אבל ירידה בסך הפליטות, הודו בעלייה, והאיחוד האירופי גם הוא יורד. כלומר, יש כאן נורא מעניין, ארצות הברית ואירופה בירידה קבועה כבר 20 שנה, ושתימשך הלאה, לעומת סין שעולה מאוד, אבל נעצרת, והודו שעולה בלי לייצר. לאן זה מתקפל כל הדבר הזה? כלומר, חצי העולם ההוא מרסן את עצמו, חצי העולם ההוא לא אכפת לו.
זה לא כל כך חוכמה, אתה יודע, כי רוב הייצור של המוצרים שהאמריקאים צורכים מיוצר בסין.
ייצוא של זיהום. בדיוק. אתה תזהם בשבילי.
למדינות אחרות.
אבל תגיד, זה שבסך כל הגרפים לא ממשיכים לטפס בחדות כמו שראינו קודם, אם זה אכן ריאלי, אני לא סגור על זה, זה אופטימי.
זה לא אופטימי, כדי שהכדור הארץ שלנו יחזור לאיזשהו איזון, אז זה חייב
חזרה. כל הפחות לא עולה.
זה שזה לא יעלה ושתהיה עוד שנה כמו השנה, זה נראה לך סביר?
פחות,
היית רוצה?
פחות, אבל אני חושש מהמשך ההוקיסטיק הזה, כן? אז אוקיי, בוא נדבר על השנה הזאת.
אז השנה הזאת, אנחנו רואים דברים קיצוניים מאוד, שהם בעצם לא ראינו אותם שום שנה אחרת, ומה הסיבה? שחוץ מבעצם ההתחממות הזאת שכרגע דיברנו עליה, נוסף עוד רכיב מסתורי שנקרא אל ניניו. מה זה אל ניניו? השם אל ניניו ניתן במאה ה-17 על ידי חקלאים פרואנים שראו שהים מתחמם בסביבות דצמבר. ההתחממות הזאת של הים יש לה השלכות על החקלאות ובצורת וגשמים ושיטפונות. זה לא תופעה חדשה, תופעה מוכרת וותיקה.
שמתרחשת כל כמה שנים באופן די אקראי. אבל נכון, אנחנו מכירים אותה אחורה מן ההיסטוריה.
נכון, ואף אחד לא יודע למה באמת היא מתרחשת, אבל פעם בחמש שנים, המערכת הסגורה שקורית בתוך האוקיינוס השקט, של מים קרים, נדחפים לכיוון אוסטרליה, מתחממים, הופכים לעננים, נדחפים חזרה לכיוון קולומביה וברזיל, ומורידים את הגשם, והכל קורה בתוך האוקיינוס, זה המצב הטבעי. מה שקורה בתקופה של אל ניניו, המערכת הזאת יוצאת קצת משליטה, והמים לא זזים מכיוון לכיוון, אלא בעצם מתחממים לאורך כל קו המשווה, מחממים מאוד את האדמה של ידם, בעצם מייצרים עוד איזה אפקט נוסף של התחממות גלובלית, כי בעצם, הרי אנחנו תמיד אומרים שליד הים יותר נעים, כי הים מקרר, אז אם הים מחמם, נוצרות כל מיני תופעות, וגם זה שבעצם המערכת הסגורה הזאת היא לא נסגרת כמו שצריך, אז הגשם הזה הולך לכל מיני מקומות אחרים, זאת אומרת, עדיין נוצר תהליך של עידוי בתוך האוקיינוס, נוצרים עננים, והם מביאים שיטפונות בכל מיני מקומות בלתי צפויים, הרס גדול, חום רב, וקורה השנה, משהו שלא קרה גם כן אף פעם, האוקיינוסים הכי חמים בהיסטוריה של, מאז התחילה המדידה של האוקיינוסים.
כן, ואולי יצא לכם לראות כותרות מהחודש, חודשיים, שלושה האחרונים, שמדענים סופר מודאגים, כי זה ההתחממות היא פשוט far off. זה לא בתוך הגבול שאנחנו מכירים, זה לא קצת מעל הגבול, זה הרבה יותר חם ממה שאי פעם נמדד.
כן, אז האוקיינוס אמור להיות משהו די קפוא. בתור מי שטבל באוקיינוס, זה קור אימים, אבל הוא כרגע עומד על 21 מעלות. בפלורידה, תקשיב טוב, החום של המים, שאתה נכנס בפלורידה לחוף, 38.3 מעלות. זה הוטאב, הוטאב, איך לא אומרים את זה?
38 זה חם?
מה זה חם? זה רותח, וזה מאיים על כל הקיום של האלמוגים והדגים, כי גם הם לא מסוגלים לחיות בכזה.
אז זה חם מדי, בית זה מזמין מינים אחרים, שלהם זה טוב, זה פשוט משנה את כל המערכת האקולוגית.
נכון. והנה החדשות הממש לא אופטימיות, כן. 2024 כנראה, לפי מה שהמדענים מערכים, תהיה עוד יותר חמה.
על חיבור של שני הגורמים האלה.
כן, כבר אנחנו חווים את זה עכשיו, אבל זה עוד יקצין גם כן. לתוך השנה הבאה. נתון די מדאיג שפייננשל טיימס מפרסם, זה אומר, תראה, כל מי שנולד ב-1950,
שזה ההורים שלנו,
די סבבה לו, כי יהיה לו כמה שנים של חום, לא נורא.
כן.
מי שנולד ב-1980, שזה פחות או יותר הדור שלנו, הוא כבר הולך לסבול מחום מאוד 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 משמעותי לקראת 2050. מי שנולד ב-2020,
שזה התינוקת שלי,
חבל על הזמן, כמה קשה הולכים להיות החיים, אלא אם כן נעשה איזשהו שינוי, זאת אומרת רוב הזמן הילדים הצעירים, שבעצם זה גם הילדים שלי, יסבלו מתנאים מאוד 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 קשים, כמעט בלתי נסבלים למחיה. זה לא מסתכם בזה, כי אנחנו מדברים כרגע רק על הטמפרטורה, אבל זה מייצר איזשהו מין אפקט דומינו להרבה מאוד תחומים אחרים. הנושא הראשון זה תיירות. תחשוב, אם היית עכשיו כאילו צריך לבחור חופשה, האם היה לך בא לנסוע לסיני או לאילת או...
זהו, הייתי בים של תל אביב בשבת. הלכנו אחרי הצהריים. עכשיו דמיין אותי מסתובב עם ילדה על הזה, תיקים. התחרטתי שנולדתי בגדול.
כן, היה קשה?
כן. שמש שורף. תקשיב, המים היו חמים אש.
כן.
אתה לא נכנס למתקרר. כן. למרות שיותר עמוק, כן, I guess. אוקיי.
הגל חום הזה משנה את הרגלים של התיירים בקיץ, כי אנשים רוצים בקיץ, באוגוסט, לנסוע למקום שיהיה להם נעים בו.
כן.
ולכן זה ממש מייצר איזשהו שינוי ססמי בלאן אנשים יבחרו את החופשה שלהם. יוון עם השריפות האלה, נראה לי שנה הבאה תהיה לה שנה מאוד 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 קשה מבחינת תיירות. יהיה קשה מאוד לשכנע את כל הבריטים ואת כל האוסטרים וההולנדים לנסוע ליוון.
אולי החופים של אנגליה פתאום יהיו אטרקטיביים.
אבל זה מה שקורה, כי בסוף הטמפרטורות מתחממות, אז חופים שפעם היו קפואים, פתאום נהיים...
דני, יש פה ביזנס, בוא נפתח עסק למטריות חוף באנגליה, בסדר? ובדנמרק. יש להם מלא ים, אבל קורה ימים.
כן,
דרך אגב. הם לא יודעים עושים את זה. אין להם את הנוהאו. מתקות.
כן.
למכור מתקות. למכור ארטיקים על החוף, דני, ים ביזנס בחוף של דנמרק.
זה גם פוגע מאוד באוכל. יוון חטפה שנה מכה קשה מאוד, אין יבולים של זיתים, אין יבולים של דבש, שגם הדבורים, החום הזה הורג אותם, וכל הקרמים ניצלו ואינם עוד. הולכת להיות בצורת קשה מאוד השנה, וזה מגיע לטירוף הכי גדול, וזה סיפור אמיתי, למרות שהוא נשמע בדיחה, וזה המחסור במים, כי גם אין מספיק מי שתייה. יש ויכוח בין אפגניסטן לבין איראן, איזשהו נער שזורם שם, שהוא בעצם המקור מים לאפגניסטן, והאיראנים התחילו לאיים שאם האפגנים לא ייתנו להם מים, אז כאילו יהיה לזה השלכות חריפות. אז נשיא אפגניסטן בשידור זרק ג'ריקן עם 20 ליטר כזה לכיוון האיראנים, והמצב שם מאוד מאוד מתחמם, והם מאמנים יחידה של מתאבדים, כן. על מנת לפגוע בצבא האיראני, בהנחה והוא ינסה להסיט את מי הנהר ולספק עוד מים לאיראנים.
לא כטרוריסטים, כחלק מצבא.
מאמנים, חלק מצבא, כן.
זה טליבן, מאמנים יחידה של מתאבדים.
כן.
איך מאמנים מישהו להתאבד, דני? איך נראים האימונים? מה עושים? הם באים בבוקר, לובשים מדים ו... קדימה, אח מדולה, תראה לנו איך אתה. אבל תשמע, צחקנו, פתחת כאן פתח לקרבות העתיד ששינויי האקלים יביאו, שהם קרבות לא רק על אדמה ועל כבוד, כמו שאנחנו רואים סביבנו, אלא קרבות על ממש אוכל, מי שתייה, וכשאני חושב על הילדים שלנו, זה מטריד אותי אפילו יותר מזה שיהיה להם חם. הם יצטרכו ללחם על אוכל, הם יצטרכו ללחם על מים.
נכון. אז ישראל דרך אגב היא אחת המובילות בעולם בתחום של התפלה, ולכן אנחנו קצת לא תלויים בכנרת שלנו, כמו שהיינו פעם בעבר, אבל קרבות על אוכל יהיו קשוחים מאוד.
אבל תחשוב על זה שלו היינו מקימים כאן מפעלי התפלה עצומים, יכולנו להיות ספק מים, כמו שהיום אנחנו לירדן במידה, לספק לשאר המזרח התיכון, וזה קלף פוליטי חזק מאוד, שמסתכלים 10-20 שנה קדימה.
אתה ממש אתה היום
ביזנס, ים ביזנס, ים ביזנס.
מלא תושייה עסקית, זה ממש. אתה צודק אבל, אני חושב שזה בהחלט ביזנס...
מדינות יבוא לעשות לך שלום, כי אתה תלם מים.
והאום יוצא בדוח חריף מאוד של שינויי האקלים, והוא אומר, על מנת להחזיר את כדור הארץ לבלנס, אנחנו צריכים לחתוך את הפליטה ב-60%.
וואו.
אז אתה אומר, מה אנחנו עושים? אז ישראל ממש צועדת בראש. עם,
איזה ראש?
אני צוחק. הרחק הרחק מאחור עם 10% של אנרגיה ירוקה ו-90% אנרגיה מזהמת.
כי אין לנו שמש, דני, זה חשוך פה, זה שוודיה.
נכון, אין פה שמש, זה בעיה. אתה צודק, במדינה כל כך קרה, זה בעיה.
צודק שירדן הרבה הרבה לפנינו בניצול השמש לצורך אנרגיה. אבל כן צריך להגיד שלפני שבועיים נרשם יום C בצריכת החשמל במדינת ישראל. אביב לוי סיפר לי על זה בגלי צהל, ואז חברת החשמל פתחה את כל השיברים, יאללה, צריך להזרים מקסימום חשמל. ומתוך סך הצריכה, משהו כמו 20% היה אנרגיה ירוקה, ה-CA פעם. ו-20 וקצת יותר מזה אחוזים, האנרגיה הכי מזהמת שרק יש סולר וכאלה.
כן, אז המטרה שלנו הייתה להגיע עד 20-30 ל-50%, ובעצם עכשיו אנחנו בימים אלה עסוקים בחוק אקלים חדש, שמוריד את היעד השאפתני הזה ל-30%, שגם בו במשרד לאיכות הסביבה לא מאמינים הפקידים שאפשר יהיה להגיע אליו. רק לתת לך איזשהו בנצ'מרק, באירופה, שראית שיש ירידה, הם מתחייבים, כל המדינות החברות באיחוד האירופי, ל-55% שימוש באנרגיה ירוקה.
אז כבר. לדבר הזה קוראים מנהיגות, כי זה אומר שינוי עסקי עצום, זה אומר לרתום איתך מובילים עסקיים, מובילים פוליטיים וחלקים מהציבור, ובישראל, לצערנו, מנהיגות כזו אין. ואנחנו רואים שהשרה לאיכות הסביבה, עידית סילמן, גורמי המקצוע בעולם איכות הסביבה, מותחים עליה ביקורת חריפה, על זה שזה פשוט לא כך מעניין אותה. התחום לא מעניין אותה.
יש כתבה די קשוחה בדמרקר על הלוז שלה, שהכותרת לכתבה, היומן של עידית סילמן מציג, קמפיין אישי בראש סדר עדיפויות, חוק האקלים בתחתיתו, וזה בסה.
ההשלכות יכולו על הילדים של כולם במידה שווה.
נכון. אבל אני בכל זאת אופטימי. אני חייב להגיד לך, אני יודע שזה מבטיח הרי הנתונים המתחדכים. כן, המתחדכים האלה, אקסיוס אומר שבעצם מה שקרה ביולי, זה איזשהו צלצול בפעמון הזרה עצום, מעל הראשים של כל ראשי המדינות, ודחיפה לכיוון אנרגיה ירוקה, ולפעמים אתה יודע, אני באמת חושב שהרבה פעמים בחיים, אתה צריך להגיע לאיזשהו מצב קיצון, ואז ממנו אתה בעצם מבין שחייבים לתקן וחייבים לעשות שינוי, ואני מרגיש שהשנה המטורפת הזאת שעוברת על המדינות המבוססות והעשירות, זאת אומרת, מדברים על קנדה, מדברים על איטליה, אנחנו מדברים על סין, אנחנו מדברים על מדינות מאוד 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 משמעותיות עם הרבה מאוד משאבים, מבינים שחייבים לעשות שינוי לטובת האזרחים, ובאמת, כמו שאמרת, ישראל, הדבר הכי מתבקש, זה בעצם אנרגיה סולארית, מה גם שיש לנו באמת את אחת החברות המובילות בעולם, שזה SolarEdge, ויש פה הרבה מאוד ידע והבנה בתחום הזה, אבל יש בעיה, ודווקא SolarEdge, באורח פלא בשבוע שעבר, היה לה את היום הכי גרוע שלה בשנה האחרונה בבורסה, בעקבות הדוחות האחרונים שהיו לא כל כך טובים, והסיבה העיקרית, ואי אפשר לנתק את זה משאר הדברים, זה שבעצם הריבית, כמו שכולנו יודעים, רק עולה ועולה ומאמירה, על מנת להחליף טכנולוגיה ישנה בטכנולוגיה חדשה, צריך השקעה. ההשקעה הזאת יש לה עלויות מימון, עלויות המימון האלה מאוד מכבידות על מי שמזמין את הפאנלים האלה, הסולאריים, במקרה של SolarEdge, ולכן זה פוגע מאוד ב...
זה אומר שאם אנחנו שוקלים את העניינים מהזווית האקלימית, הרי שצריכה ללכת זו הטבת מס שמתאימה את עצמה לריבית ודואגת לזה שההשקעה באקלים תהיה תמיד רווחית מספיק, נכון?
חד משמעית. ואיזה מדינה, תנסה לדמיין איזה מדינה היא הזאת שעכשיו עושה את העסקה הכי גדולה עם סולארד.
דווקא זו שלכאורה על הנייר לא צריכה את זה.
היא הכי לא צריכה את זה, במדינה עם עתודות הנפט הגדולות ביותר בעולם, אנחנו מדברים על ערב הסעודית, ערב הסעודית חותמת, למרות שאין יחסים דיפלומטיים, זה עסקה מדהימה, עם סולארד על בניית שדות סולאריים מתוך התכוננות לעתיד.
בדרך כלל הדברים לא מפורסמים, הם קורים שנים שנים שנים, אבל הם לא מפורסמים בדרך כלל, והפעם זה כן, ברמה הפוליטית זה מאוד.
אז זה פתרון מסוג אחד, כמובן שיש כל מיני פתרונות אחרים, אבל יש פתרון אחר מקורי מאוד, שדווקא לא תאמין מי, החברים של דונלד טראמפ מציעים, אומרים, בוא נשתול עצים.
לבד חשבו על זה?
כן, לבד. הרפובליקנים הגישו הצעת חוק לשתול מיליארד עצים, על מנת להקטין את הפליטה של ה-CO2.
כישראלי שגדל ט"ו בשבט זה נשמע מאוד מעודד, אבל scientists are skeptical.
scientists are skeptical, כי אתה בעצם רואה שזה לא מזיז את המחט. אחלה מגניב, אבל בגלל שבעצם אם לא יהיה שינוי משמעותי בפליטה, גם מיליארד עצים לא יעזרו, ומי כן בכל זאת בא ויחלץ אותנו מכל הסיפור הזה, שהוא גם אמריקאי דרך אגב, וגם יהודי.
בזמן שעבדתם, הפעם נדבר על טכנולוגיה וחדשנות, ולא תאמינו, סם אלטמן הוא הכוכב של הפרק.
בדיוק, ולמה הוא הכוכב של הפרק? כי יש לו סיבה ואינטרס אישי גדול מאוד בלפתור את בעיית האנרגיה. כי בסופו של דבר, בינה מלאכותית היא אחת המזהמות הכי גדולות בפער עצום בהשוואה לרכבים, מטוסים, בני אדם וכן הלאה וכן הלאה.
אימון של מודל של בינה מלאכותית צורך המון 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 חשמל, דיברנו על זה גם בפרקים קודמים, וגם מאבדים מיוחדים חזקים ויקרים נורא, והאימון זה דבר שאתה אמנם עושה אותו פעם אחת, זה בעצם להרכיב את המכונה, אחר כך היא כבר עובדת בשבילך על פחות, אבל האימון עצמו, לפי הגרף הזה, פליטות ה-CO2 של לאמן מודל אחד, שקולה ל-300 ומשהו טיסות בניו יורק לסן פרנסיסקו, שקולה ל-60 שנות אדם בעולם הרגיל ול-20 שנות אמריקאי.
מעניין,
כן, אמריקאי בזבז, כן, כן. אמריקאי מזהם פי שלושה.
הוא מסע באמר.
אז עצם הדבר הזה הוא דרמטי, כל אימון של כל מודל. אז סם אלטמן רוצה, כמו שמקובל היום, נכון, להמשיך לייצר את המוצרים הטכנולוגיים שלו ולהמשיך לממש את המטרות, אבל עם פחות זיהום. כן. ואולי בינה מלאכותית היא זו שבכלל תיזום את הפתרון.
נכון. הוא פותר את הבעיה על ידי השקעה בסטארט-אפים אחרים.
אם השימוש בבינה מלאכותית יגדל כפי שאני רואה זאת, זה ידרוש הרבה, הרבה! סימן קריאה, אנרגיה, אומר סם אלטמן, מ-OpenAI ו-ChatGPT וכו'. אני לא רואה דרך להגיע לשם בלי גרעין. כלומר, נוכל אולי להגיע לשם רק עם שמש ויחסון, אנרגיה, אך מנקודת המבט שלי אני מאמין שזו הדרך, עם ההסתברות הגבוהה ביותר והטובה מכל היתר, כדי להגיע לשם, אנרגיית גרעין, זה, אתה יודע, הדבר שלישראלים לא יעזור, נשמע תמיד מפחיד, מסוכן, מרוחק, כי לנו אין, ונזכיר שזה קשור לכל מיני הסכמים גרעיניים שישראל לא מעוניינת להצטרף אליהם משיקולים אחרים, יכול להיות שנצטרך למצוא דרך לעקוף את זה, ולייצר אנרגיית גרעין גם כאן בישראל.
נכון, אז בעצם הוא השקיע בחברה שקוראים לה אוקלו, החברה הזאת היא בונה מין צימרים יפהפיים כאלה, שבתוך הצימר הזה יש בעצם קור גרעיני קטנטן. עכשיו, הקור הגרעיני הקטנטן הזה, הוא לא מזהם,
כן.
הוא יכול לייצר אנרגיה אדירה, הוא בעצם מיזג את החברה הזאת עם ספק שהוא הקים, שנקרא אלט-סי, אלטמן קומפני, זה השם של הספק, וגייס $500 מיליון לדבר הזה בחודש שעבר, לפני שבועיים, ובתוך כמה שנים החברה הזאת כבר תוכל לבנות קורים גרעיניים בחצר, אתה תלך בעמוקה, אתה תראה צימר, 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 קור גרעיני. לא יודע,
הייתי רוצה קור קטן באוטו.
באוטו? למה?
כן, באוטו. לא רוצה בטריה, לא רוצה דלק, לא רוצה זה. קור קטן באוטו, ואתה על זה.
האוטו שלך, אם לחלוטין מונע רק על ידי בטריה, ובעצם את האנרגיה תצרוך מקור גרעיני, אתה מזהם אפס. תכף נגיע גם לדבר הזה, אבל הוא גם השקיע במשהו הרבה יותר מעניין. סטארט-אפ שבעצם את רוב כספו האישי הוא השקיע בסטארט-אפ הזה. סם אלטמן השקיע $375 מיליון בסטארט-אפ שנקרא הליון. הליון עושה ניתוח גרעיני. הקור הגרעיני עושה ביקוע, נכון? פולט אנרגיה, ובעצם ניתוח גרעיני...
מפרק את הגרעין לחלקיקים, ניתוח גרעיני זה ההפך, זה
דוחס.
להצמיד שניים ביחד, בדיוק. וגם זה תהליך שפולט אנרגיה.
נכון, פולט אנרגיה אדירה. הוא אומר, באתר שלהם כתוב שבעצם כוס אחת של החיבור הזה, דיטריום הזה, חנקן שנמצא בתוך מים, בעצם יכול לייצר 9 מיליון קילו-וואט של אנרגיה בטוחה, לתת אנרגיה לבית ל-865 שנה. כוס אחת של החומר הזה, או לגרום למכונית לנסוע 35 מיליון מיילים.
בבקשה.
ואם אתם רוצים ללמוד טיפה יותר, אז דיברנו על זה בהרחבה בפרק 115, וכשעשינו את הפרק, אז היה המון ביקורת, שכל כך היללנו את הדבר הזה, כי אמרו, זה היה אירוע חד פעמי, שהצליחו באיזושהי מעבדה.
וכל ניסוי מדעי, כדי להוכיח את התקפותו, צריך להיות ניתן לשחזור.
נכון.
זה ממש מהבסיסים של תורת המדע.
וקרה שבדיוק בסוף שבוע האחרון, המדענים האמריקאים הצליחו לשחזר את הניסוי עוד פעם בהצלחה, וזה כבר נראה משהו הרבה הרבה יותר מבטיח. ולא רק זה, הוא גם מביא לקוח. והלקוח הראשון לפרויקט הזה זה לא אחר מסטיה נדלה, שב-2028 יתחיל לרכוש אנרגיה מחברת הליון, שהמשקיע העיקרי בה הוא סם אלטמן, וככה...
רואי, זה מסריך מניגוד עניינים, חביבי.
לגמרי. מאיפה שאתה לא מסתכל על זה. עכשיו, אתה רוצה לסבך את זה עוד יותר, אז ביל גייטס, הבעלים של מייקרוסופט, השקיע בחברה מתחרה. אם יש איזשהו בונטון בקרב משקיעים מיליארדרים, לפי הוול סטריט ג'ורנל, זה להשקיע בעצם בסטארט-אפים של היתוך גרעין, וגם ג'ף בזוס השקיע בכזה, וגם מרק בניוף, וגם ביל אקמן, ועוד כהנה וכהנה מיליארדרים שמשקיעים בדבר הזה. ואתה בטח רוצה לשאול אותי, אבל דני, בוא תגיד לי מה הדבר היחיד שאני, אני דרור פשוט הקטן, מתל אביב יכול לעשות.
אין לי שום מושג, אין לי שום מושג, אתה חייב לספר לי.
אוקיי, אז אתה בטח חושב שלקנות טסלה זה הפתרון, ואני אגיד
בול. לה,
כי זה מה שרוב האנשים חושבים.
כן.
אז הם טועים, כי טסלה אמנם היא מקטינה במעט את הזיהום אוויר, אבל ממש במעט. למה? כי הטסלה מחוברת לחשמל, שמחובר לתחנת הפחם בחדרה.
ועל כן הפליטה לא קורית אצלך ברחוב, היא קורית בחדרה. שאגב, זה עדיף בכמה מובנים שונים, אבל זה לא הרבה פחות.
נכון.
זה רק קצת פחות.
אז אם רכב פולט 243 גרמים של פחמן דו-חמצני, אז טסלה פולטת 209 גרמים, שזה ממש שולי ביותר ביותר ביותר. כמובן, אם אתה טיסה בחשמלית, אז זה 28, וברכבת זה 20, ברכבת קלה, ובאוטובוס זה 17.
כן, אגב, מה שאנחנו מודדים כאן זה פליטת CO2 לאדם לקילומטר, שכמובן זה יורד ממש בסדר גודל, כשאתה יורד מהאוטו לתחבורה ציבורית, ויורד בעוד סדר גודל, כשאתה עובר לאופניים חשמליים, ויורד לאפס גמור, כשאתה הולך.
נכון.
או מדווש.
אבל אני רוצה להיות שנייה יפה נפש, ולהגיד לך שבעצם הפתרון, עוד פעם, לפי האקונומיסט, למרות שאני מסכים איתם לגמרי, זה פשוט להפסיק לאכול פרות.
כן.
ולעבור לטופו.
זאת חלק מהסיבה ששנינו עשינו כבר את המהלך הזה מזמן.
אני מסיבות אחרות, אבל...
אז אני גם מזה.
כן. האקונומיסט אומר שצריך להתייחס לבקר, בדיוק כמו שצריך להתייחס לפחם. הזיהום שבקר מייצר הוא כל כך גדול ומשמעותי, שאם היו מתייחסים אליו כמו לפחם, היינו חיים בסביבה טיפה פחות מזהמת. בקר מייצר פי 31 יותר פליטת CO2 מטופו. מספר לא נתפס.
אבל זה גם פי 31 יותר טעים, ככה יגידו חלק מהמאזינים שלנו. כמה אתם רוצים לחיות?
אז לילדים שלכם יהיה חם, כאילו זה בלתי נסבל. זהו, נראה לי עד כאן.
האם זהו סיום מעודד? הוא מעודד במובן הזה, אני חושב שאם יש אלטרנטיבה לייצור אנרגיה, היא כבר יותר מאשר באופק. היא למעשה, אם מייקרוסופט תקנה ב-2028, זה עוד לפני שהכותב הצפוני ימאס, אז ייתכן שאנרגיה כזאת כבר תהיה זמינה מבחינה מדעית, אך לאו דווקא זמינה מבחינה מסחרית לכל העולם. ודיברנו על זה שההשקעות צריכות לגדול באופן דרמטי, והמוטיבציה צריכה להיות במקום הנכון, וזה גם עניין של פוליטיקה ולחץ ציבורי. האם אכפת לנו שזה יקרה? האם אכפת לנו שהמנהיגים שלנו מובילים אותנו לאיזה עתיד הם מובילים אותנו?
כן. הכי מומלץ לקרוא את תחזית מזג האוויר רגע לפני שמתפללים לגשם, אמר מרק טוויין. מקופל בזה הרבה חוכמה. בוא נפעל לפני שאנחנו מתפללים.
כן, במקרה הזה, אבל אגב, זה לא לקרוא ולא להתפלל, זה לעשות. זה ממש בידינו. עד כאן, בזמן שעבדתם 141 באווירה צוהלת וקרירה, אתם מוזמנים לחלוק את תובנותיכם, הצעותיכם, תלונותיכם. לוואטסאפ 03-7676-012 או למייל בזמן שטרודל@mkftv.com. אנחנו נגיד תודה לכל מי שעשה במלאכה, שזוהי אפרת מרון העורכת שלנו, ומוטי יוננה כאן בטכני, ותודה לכל החברים ממקו דיגיטל. דני פלד, תענוג.
גם לי, תודה רבה.
קיץ נעים.